שאמרת היום זה י"ז בתמוז. אנחנו היום זה צום י"ז בתמוז, וברשותכם קצת נתבונן ביום הזה וכיצד אפשר לקיים אותו כהלכתו, נאמר ככה, וגם מה מסתתר מאחרי כל היום הזה, מה הרעיון, מה המחשבה שמסתתרת אחרי היום הזה. באופן כללי צריך להבין, כל תענית היא באה לתקן משהו. תענית זה לא דבר נורמטיבי, אדם צריך לאכול בדרך כלל, לאכול, לפעול, לעבוד כרגיל, אבל אם בתורה קבעו לנו תענית, זה בא לתקן משהו. באופן כללי יש מדרגות בתעניות, בכל דבר יש מדרגות, גם בתעניות יש מדרגות. אפשר להגיד שהתענית בה' הידיעה זה יום כיפור, שבו אנחנו כמלאכים, יום של תשובה, היום, איך אומרים, יומה, יש מסכת יומה, היום, היום שבו עם ישראל זוכה למדרגה של להיות כמלאכים, לעשות תשובה, וידועים, כל היום מתוודים, זה יום כיפור. מתחת לזה יש מדרגות מדרגות. מי שמחלק את המדרגות האלה בצורה פשוטה זה הנביא זכריה. הנביא זכריה בדבריו, הוא וממנו גם חכמים לקחו את העניין הזה של התעניות, מדבר על ארבעה צומות. הצום, יש פסוק בזכריה פרק ח' שאומר צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, הימים האלה יהיו לימים של ששון ושמחה והאמת והשלום אהב, וכך אומר הנביא זכריה. ועל זה בנויים ארבעת הצומות שהם מדרבנן. כן, אבל שימו לב לפסוק, הוא מדבר על צום, נכון, אבל שלעתיד לבוא, הימים האלה יהפכו לימים של ששון ושמחה. הכל יתהפך לטובה. מה שהיום תענית, בשנה הבאה בי"ז בתמוז, אנחנו נחגור כאן, נעשה חפלות, חגיגות, כמו יום ירושלים, יום עצמאות, זה דברים האלה. כך אומר הנביא, אני בדקתי, כל מה שהנביאים אומרים, מתקיים. דבר אחד מדבריהם, לא ישוב אחור. כל מה שהם אמרו, מתקיים. אז כשם שהנביא אומר שצריך לקיים את ארבעת הצומות האלה, שזה מדברי נבואה, זה כבר לא מדאורייתא, לא מהתורה, ככה גם לעתיד לבוא, הימים האלה יהפכו לימים של שמחה וששון, וזה, אתם מסכימים, חבר'ה?
לא.
אה?
לא דיברו, אני שמעתי הרבה אחרים, נחמד שיומים, יתאילו לדבר, אולי לא עושה את חוגג עם תשע באב כל
פעם. האמת, מי שאמר, אני לא יודע מי אמר את זה, הייתה הרגשה בלב. היינו אחרי מלחמת ששת הימים באופוריה, התלהבות כזאת, איך אפשר להתאבל על העובדה שהר הבית בידינו. באמת, עד כמה שאני זוכר, הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שאלו אותו שאלה, האם מי שבא לירושלים, בא מרחוק, האם כתוב בהלכה צריך לקרוע? לקרוע ולהגיד, זה פסוק שמבטא את האבלות ואת הצער על חורבן בית המקדש. אז הוא אמר לא. הוא הסביר גם, הוא נימק מדוע לא. הוא אומר, מי שרואה את ירושלים בחורבנה, הוא באמת צריך לקרוע. אבל מי שרואה אותה בבניינה, איך הוא יכול לקרוע? זה הייתה הרגשה במלחמת יום ששת הימים, כששחררנו את הר הבית. הייתה התלהבות כזו, איך אפשר לקרוע במצב כזה? אפשר. כן, אז אנחנו נמצאים מבחינה היסטורית, אפשר לומר, בתהליך מועט של בניין בית המקדש השלישי, שהוא בא בהדרגה, נכון, אבל לא אותה הדרגה של אלפי שנים, אלא אפשר להגיד הדרגה של דור או שני דורות או שלושה דורות, ודאי וודאי. בכלל, כשרוצים לבנות בית, דבר ראשון צריך מגרש. אם אין מגרש, אי אפשר לבנות בית. הר הבית בידינו. חלקת האדמה היא כבר בידינו. מה צריך לעשות עכשיו? תביא למהנדס, ארכיטקט, משהו. אבל בעצם ארכיטקט כבר יש. כל התוכניות של בית המקדש, תפתחו את הרמב״ם, הלכות בית הבחירה, שם הכל כתוב, בית המקדש, איך צריך לבנות אותו, ומה יעשו בו וכל הדברים האלה. אז מבחינה זאת, אנחנו התקדמנו, והגמרא באמת, במסכת תענית כמדומני, שהיא דנה בשאלה שאתה העלית, האם בדור שלנו, בדור שעם ישראל עצמאי כאן בארץ ישראל, בדור שאנחנו בתהליך הבנייה וכל זה, האם באמת התעניות האלה רלוונטיות? אולי כבר חלף עבר הזמן, אבל חז"ל פסקו שלמרות הכל עדיין הדברים צריכים תיקון גדול מאוד. עדיין קיבוץ גלויות, עדיין בניין בית המקדש, עדיין הרבה יש מה לתקן, ואני כאן מצטט את הפסיקה בעניין הזה. כתוב, הכל חייבים להתענות ארבע תשומות הללו, ואסור לפרוץ גדר. מה הכוונה? אסור לפרוץ גדר, הכוונה היא שאדם לא עושה דין לעצמו, ויגיד, בשבילי אני לא עושה תענית. זה לא. גדר הכוונה היא שחז"ל קבעו, זה ההגדרה מבחינת הימים האלה עושים אותם. אומר המשנה ברורה בשאלה שלך, אומר, רוצה לומר, אף על גב, דמסכינת בגמרא, דבזמן שאין מצוי גזרות עובדי כוכבים על ישראל, כמו כהיום. היום אין לנו גזרות, חוץ מס הכנסה או דברים כאלה. אבל אין לנו גזרות, צד האמת. צד האמת, אנחנו עם חופשי בארצו. תלוי הדבר, אומרת הגמרא, ברצון ישראל. אם כל ישראל ירצה לבטל את התעניות האלה, דיינו, אם רצו, לא אומר כל, אומר רוב ישראל, והסכימו שלא להתענות בהגים אל תשומות הרשות בידן. הוא לא מכליל בזה את תשעה באב. תשעה באב מארבעת התשומות הוא מדרגה יותר גבוהה. גם מבחינה זאת שעושים תענית גם בערב וגם ביום, וגם מבחינת עצם החורבן, כן. אז הוא אומר, כתבו הפוסקים, למרות שהגמרא אומרת, אם רצו ישראל, אפשר לבטל את שלושת התשומות האלה. כתבו הפוסקים, דעכשיו כבר רצו וקיבלו עליהם כלל ישראל מדור דור, ואסור לפרוץ גדר. היום אנחנו כבר קבעו לנו ולא פורסים גדר. בכל זאת נחזור לעניין שלנו. אנחנו באמת בדור מתקדם מאוד לקראת מה שכאן חז"ל אומרים, שלא יהיו גזרות על ישראל וכל, אנחנו מתקדמים בדבר הזה, אבל קצת סבלנות, עוד 100-200 שנה או 20 שנה, זה לא משנה, הדברים האלה בוודאי יתקיימו. כמו שאמרנו, כל דברי הנביאים, כל מה שהבטיחו לנו יתקיימו, כמו שאומר רבי עקיבא, כשהוא ראה את החורבן כולם בכו והוא היה מצחק, הוא אומר, כשם שהנבואה הזאת של החורבן התקיימה, כך תתקיים הנבואה של הבניין. בניין בית שלישי יתקיים במהרה בימינו, אמן. ואנחנו לא רחוקים מזה. ולמה אני אומר אנחנו לא רחוקים מזה? כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, על פי התורה הקדושה, ההיסטוריה קורא הדורות מראש. דיין, בהיסטוריה אנחנו יודעים בהתחלה מה יהיה באחרית, מה יהיה בסופו של ההיסטוריה. אז החז"ל אומרים, ההיסטוריה מתחלקת ל-6,000 שנה. וה-6,000 שנה מתחלקים לשלושה חלקים. 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. 6,000 שנה האלה אומרים חז"ל כנגד ששת ימי המעשה. ויום האלף השביעי זה כנגד יום השבת. אם אכן, כמו שאומרים חז"ל, זה נכון וזה נכון, הרי אנחנו נמצאים ביום השישי אחרי הצהריים. עוד 270 שנה, עוד 270 שנה, אנחנו מגיעים ליום השבת, לאלף השביעי. שבת ונפש. זה יהיה משהו משהו. עכשיו תשאלו אותי שאלה, באמת, ה-270 שנים האלה, אולי מישהו מאיתנו יצליח להגיע ליום השבת? מה אתם אומרים? לאחרונה אני שמתי לב, רבותיי, ש שאנשים מאריכים ימים. היום מי שמת בגיל 100, זה נראה נורמלי. 110, 112, לא, אני אומר ברצינות. האמא של אשתי שתחיה עד 120, היא כבר למעלה מ-100. ואני זוכר לפני 50-60 שנה, אנשים שהיו נפטרים בגיל 70 ומשהו, הם אומרים, זקן מופלג. היום תחולת החיים היא עלתה בצורה מאוד משמעותית. ובמאה שעברה, כשמסתכלים אפילו חכמי ישראל, כמו הרמח"ל והארי וכל, במאות הקודמות, הם חיו 30 וכמה שנים. כמה חי רש"י, שהספיק לכתוב את כל רש"י? 65 שנה בסך הכל. חפץ חיים כבר דור שלנו, הוא לא רש"י, הוא האחרוני. למה אני אומר את הדבר הזה? צריך להבין. אנחנו מאריכים ימים. ואני לא אתפלא, אני לא אתפלא אם יום אחד מישהו ימציא תרופה לחיות עוד איזה 100 שנה כל אחד. ובצעירות, לא בזקנה. חדר כושר. אני לא אתפלא, היום הכל, הם מתקדמים, הכל מתקדם בצורה כזאת, שהרי האדם הראשון, הוא חי מאות שנים, הדורות שבין האדם הראשון לנוח ולעבוד, חיו מאות שנים. חדש ימינו, כן, ומה, אם הם חיו, אנחנו לא יכולים לחיות? אז חבר'ה, קצת סבלנות, נגיע גם לאלף השביעי. רק רגע, אני רוצה להסביר את הנקודה. אנחנו לפני יום שבת, 230 שנה, 270 שנה עד סוף האלף השישי. כל ההתנהגות של הדור שלנו היא מתאימה לזמן הזה. למה? מה שמאפיין את יום שישי אחר הצהריים זה הכנות לשבת. והכנות לשבת כולם בזריזות. אני בירושלים, אני רואה, עד לפני שבת, כולם בתנועה, מכוניות, אוטובוסים רצים, מה אתם רצים? מה קרה? צריך להספיק, מה צריך להספיק? להכין את השבת. היום הכל במהירות עצומה, אונליין, הכל. היום אתה מתקשר באימיילים, הכל מהר, למה צריך, מה לעשות? להספיק. מה שפעם היית עושה בחשבוניות, היית לוקח במקולת, אני לא זוכר בילדותי, הבעל מקולת היה לוקח על החשבונית כזאת, חרוזים. היה אומר 7 ועוד 8, כזה. פק, פק, פק. השכלול הזה, השכלולים האלה שאנחנו נחיים היום, זה מסימני הגאולה. זה למדתי ממי? מהחפץ חיים, זכר צדיק לברכה. יש לחפץ חיים, יש לו ספר על הקורבנות, כמו שנקרא, ספר הלכות על הקורבנות. והחפץ חיים הוא היה מאוד פרגמטי, מוכרח לומר. זאת אומרת, כל מה שהוא כתב, הוא כתב, כי הייתה לו, היה לו נימוק למה הוא כותב את זה. לדוגמה, שמירת הלשון, היה לו נימוק. משנה ברורה, היה לו נימוק, הוא רצה להקל עלינו את קיום התורה וכל זה. הוא כתב עוד ספרים רבים, אבל כל דבר היה נימוק. מה זה מביא תועלת לעם ישראל לספר הזה? כשהוא כתב את הספר על הקורבנות, במבוא הוא כותב, מנמק, מדוע הוא מוצא לנכון לכתוב עכשיו ספר הלכות על הקורבנות. כמו עריף, כן, ספר הלכות, איך לקיים את הקורבנות. אז הוא אומר, כותב שם כך, שמעתי שהמציאו באירופה באיזה מקום מרכבה שנוסעת בלי שושים. אז המציאו את הקטר הראשון. מרכבה בלי שושים? היום כל מכונית זה מרכבה בלי שושים. זה שכלול כזה גדול, לסימן למה? לביאת המשיח. ועוד פטנט מצאו, והוא שמע על זה, כשאדם מדבר בצד אחד, יש חוט 300 מטר קדימה, והוא מדבר בלחש. והשני שומע אותו, כאילו עומד לידו. איזה המצאה גאונית! אם המצאנו דבר כזה, סימן שמה? המשיח צריך לבוא, הגענו להחריט הימים. מה נאמר אנחנו? מה נאמר אנחנו? וואי וואי וואי. הכל משתכלל, הכל מתקדם, במהירות שאין לנו, אפילו יכולת לעקוב. כשאנחנו עכשיו למדנו בשיעור כאן, אתם יודעים כמה הטכנולוגיה התקדמה בזמן החצי שעה הזאת שאנחנו לומדים כאן. התקדמה בצורה, סימני הגאולה, כך אומר החפץ חיים, מסימני הגאולה. צריך לפתוח את העיניים. לא לראות בטכנולוגיה ובהתקדמות וההתפתחות כאיזה דבר סתמי כזה. זה לא סתמי. אנחנו נמצאים כרגע בתהליך מואץ ששחרור האדם, שחרור האדם מעבדות אל האדמה, חטא האדם הראשון, שאתה בעיצבון תאכל לחמך, תהיה משובד לאדמה וכל הדברים האלה. היום אנחנו מתקדמים מאוד בעניין הזה. אז זה מסימני הגאולה. נחזור לשאלה שלנו. אמרנו אם כן שהנביא זכריה אומר צריך לצום בצום הרביעי של י"ז בתמוז, ומה היה בי"ז בתמוז, ולמה הצום הזה עדיין רלוונטי לגבינו, אנחנו, בדור שלנו, מדוע הסיבות לי"ז בתמוז הן נוגעות אלינו. קודם אולי אצטט מה חמישה דברים היו בי"ז בתמוז. אומרת כאן משנה ברורה, מה היה בי"ז בתמוז? אומר, נשתברו הלוחות שירד משה מן ההר. כמפורש בתורה. למה נשתברו הלוחות? מי יודע? למה? אה? חטא העגל, יפה מאוד. כל הכבוד לך. חטא העגל. הלוחות נשתברו, הייתה לזה סיבה. השאלה אם הסיבה של חטא העגל והמציאות, הנסיבות של חטא העגל עדיין הן רלוונטיות לגבי הדור שלנו או לא. אם כן, כיוון שכל התענית באה לתקן משהו, האם יש לנו מה לתקן בדור שלנו ממה שנקרא חטא העגל? ודאי וודאי. מה זה חטא העגל? באופן פשוט רקדו סביב עגל הזהב. העגל יש לו שתי משמעות, עגל הזהב. קודם כל, עגל זה מלשון בהמיות, בהמה. רוצים אחרי הבהמיות, אחרי התאוות, אחרי היצרים, אחרי כל הדברים האלה. רוקדים מסביב לזה, כמו שאומרים. וזהב זה הכסף. הכסף. האם יש מה לתקן בדבר הזה בדור שלנו? יש, יודע. גם ברמה הפרטית, שכל אחד מאיתנו, אני לא רוצה להגיד על אחרים, נדבר על עצמנו. לפעמים אנחנו משועבדים לחומריות. לא, יש כאלה שמשועבדים לא לפעמים, אלא תמיד משועבדים לחומרניות. שהחומרניות זה העגל הזהב שלהם. הם סביב לדבר הזה. ניקח דוגמה פשוטה, משפחה. לפעמים, אני לפעמים עושה, משתדל לעשות שלום בית בין איש לאשתו, יש מצווה גדולה. ולא פעם, אני, השאלה הראשונה ששואל, איך החשבון מתנהל בבית? וואי, כבר נדלקת מדורה. למה? כל דבר שם עצבנות וכעסים, למה הוצאת ככה ולמה ככה, וכסף וכסף וכסף. אני אומר להם, תגידו לי, זה שווה את כל זה שקנו עגבניות במקום ב4.5 שקלים, קנו את זה ב5 שקלים, בשביל זה צריך לריב כל המריבות האלה? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי?
כי זה מצחיק.
זה לא מצחיק, זה עצוב.
זה עצוב, אבל זה מצחיק.
זה עצוב הדבר הזה. זה כסף. צריך לעשות, חושבים הרבה פעמים, אם בגלל הזהב הזה, כסף זה זהב, צריך לריב, לעשות מריבות כאלה, זה ברמה המשפחתית. ברמה הלאומית גם, אנחנו רואים מה שנעשה היום מבחינה תקציבית. איך כמה הדברים האלה פתאום נהפכים לכאילו עיקר החיים. התקציב, התקציב, התקציב. תקציב זה חולף, זה עובר. זה לא מהות, זה לא צריך להחריב מדינה, ולא צריך להחריב תורה, ולא כל הדברים האלה. זה דוגמה, כן. כן, עגל הזהב הוא רלוונטי גם להיום. אבל שוב פעם, אני לא רוצה להקות על חזה של מישהו אחר. על חזה של כל אחד ואיתנו. צריך לדעת את הפרופורציות הנכונות. באיזה מידה החומרניות היא תופסת את המקום המרכזי בחיינו. לא שזה לא חשוב, וזה צריך פרנסה, צריך זה, אבל צריך את זה כאמצעי ולא כמטרת חיים. לא לרקוד סביב זה, לא לראות זה. זה דבר אחד. דבר שני, הסבלנות. למה סבלנות? הרי למה הם הקימו את העגל? לא היה להם סבלנות על משה רבנו. שהוא היה צריך לחזור לפי חישובם ביום זה, בשעה פלוני, בשש, כמו ש... בו שש כתוב. בו שש, בשש, כן. משה רבנו לרדת. והוא לא בא. ואהרון קלט את זה, והוא אמר, בוא נמשוך את הזמן. בוא נעשה אולי... כן, הוא היה כביכול שותף, אבל כל המטרה שלו הייתה שלא ייכנסו לעצבנות, ולא ייכנסו למתח, וחוסר סבלנות, כל הדברים האלה. אבל הם לא עמדו בזה. וכשאין סבלנות, יש בלגן. גם ברמה האישית, אבל גם ברמה הלאומית, אין סבלנות, סבלנות. גם הגאולה היא כמעט, כל כך. לא להיכנס ללחץ, ולא לייצר כל מיני אלילים שהם תחליף למציאות לאמיתה. אז זה עגל הזהב. יש מה לתקן בדור שלנו? יש מה לתקן. הדבר השני שהוא מביא אותם זה עולת התמיד. בבית ראשון ביטלו את עולת התמיד. בשביל להבין מה המשמעות, למה בשביל שביטלו את קורבן עולת התמיד, עושים צום אלפי שנים. מה המשמעות של עולת התמיד צריך להבין? בשביל זה צריך להבין מה זה בית המקדש. בית המקדש זה מקום בעל השפעה לאומית ועולמית. זה תחנת הכוח, הייתי אומר, הכוח הרוחני, המוסרי, הערכי, של כל עם ישראל לדורותיו. זה הלב, הייתי אומר. חורבן בית המקדש זה התקפת לב. זה לא רק התקפה, זה יותר מהתקפת לב. ברגע שנחרב בית המרכז נחרב, ברגע שהמרכז נחרב, זה כמו אירוע מוחי. זה כמו התקפת לב. התפזרנו. אין דבר שישפיע על הכלל. מה זה עולת התמיד? עולת התמיד, הכוונה היא, זה קורבן ציבור של כל הציבור. להעלות את כל הציבור. עולה מלשון עלייה. לרומם את כל הציבור. הרי על זה אנחנו מצווים, לרומם, לעלות, להיטיב עם כל עם ישראל. פתאום הדבר הזה שמרומם את כל הציבור, העולה הזאת, פסקה. כל אחד מהפרטיות שלו, אבל כמקום מרכזי, שבו עושים מעשה, שזה תיקון גדול לכלל ישראל, הקורבן הזה, עולת התמיד, פסק. חסר לנו הדבר. וצריך לשאוף לדבר. לשאוף לאותה עבודה, היא מזכה את הרבים, שכל הרבים, כל הציבור שותף, לקורבן ציבור, לפעולה הזאת, למעשה הזה. אבל אצל הרב קוק אני ראיתי רעיון נוסף, התמיד. העניין של תמיד, עולת התמיד, יש ערך להתמדה. בוקר וערב. ההתמדה הזאת זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. תפילות כנגד תמידין תקנו. שיהודי מתפלל כל יום שלוש תפילות כל החיים, זה נכס, זה דבר גדול. שלוש פעמים יש לו עבודה שבלב, מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. יש כאן איזה דתי במקרה או משהו כזה? אתם יודעים מה זה? תודה רבה. ולא משנה רמת התפילה. עצם העובדה שאתה הולך לבית הכנסת, שלוש פעמים ביום, כל החיים, זה נקרא התמדה. דרך אגב, לא עוד תפילה, כל דבר בחיים. כל דבר שאדם מתמיד בו, יש לו הצלחה. זה עבודה, זה יחסים בין אדם לחברו, כל דבר. אז זה עניין של עולת התמיד. יש מה לתקן. יש הרבה פיזור לצערנו. ההפך מההתמדה זה התפזרות. אז זה עולת התמיד. יש מה לתקן. לחזור לכלליות, לחזור להתמדה, כל דבר ודבר. הדבר השלישי שהוא אומר, זה חומות ירושלים. הרי שמו מצור על ירושלים. ואחרי המצור שהיה בעשרה בטבת, הובקעה חומה, חומת ירושלים. לגבי הדור שלנו זה מאוד רלוונטי הדבר הזה, מסיבה פשוטה. עדיין שמים מצור על ירושלים ומנסים לחצות את ירושלים, לחלק את ירושלים. זה להבקיע את חומות ירושלים. ועלינו לזכור, לא לשכוח, שאומות העולם עדיין לא השלימו עם הרעיון שירושלים שלנו כבירת ישראל, עובדה שהם יוציאו את כל השגרירויות מכאן. זה ביטוי מוחשי לאי הסכמה לבניין ירושלים. אותו דבר הערבים, מה הם שואפים? לחורבן ירושלים. הם מדברים על חלוקה, אבל הם מדברים גם על חורבן. בשלב השני כמובן, חס ושלום. מה התיקון לדבר הזה בדור שלנו? לבנות את ירושלים, לבנות כאן את ירושלים. בכל מקום, במיוחד במקומות ששם מתנהל מאבק על בניין ירושלים, כמו חלק המזרחי של ירושלים, בעיר העתיקה, מקומות כאלה. לעלות לירושלים, לחיות בירושלים, לעשות עלייה לרגל לירושלים. כל זה רלוונטי לגבי הדור שלנו. להעמיד את ירושלים על ראש שמחתנו, פשוטו כמשמעו. אז זה הדבר, מה שנקרא השלישי. הדבר הרביעי, שגם נוגע לדור שלנו, זה שריפת התורה על ידי אפוסטומוס הרשע. השריפה הזאת הייתה לה מטרה. מה הייתה המטרה שריפת התורה? שלא ילמדו תורה. גם היום המגמה הזאת קיימת, לצערנו הרב. שהיום רוב העם לא לומד תורה. זאת עובדה. הלומדי התורה הם כמה רבבות, אולי קצת יותר, לומדים ממש, אבל נניח אפילו דתיים שקשורים לתורה. זה לא רוב העם, רוב העם לצערנו רחוק מתורה. מה התיקון לדבר הזה? ללמוד תורה, להרבות תורה, להרבות בתלמידים, לזכות את כלל ישראל. כל הילדים וכל המבוגרים ללמדו תורה. זה אפשרי או בלתי אפשרי? זאת משימה, אתה יודע, למה יש לנו ערוץ מהיר? אם לא למטרה הזאת. דבר חמישי, שלתקן, העמידו צלם בהיכל. צלם זה עבודה זרה בהיכל. ההיכל זה הלב. כתוב, אדם מתפלל, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. ושם, בבית קודשי, זה הלב של כל אחד מאיתנו, צריך שיהיה טהור. לב טהור תן לי. דוד אומר, מבקש מאלוקים, שיהיה לב טהור. שלא יהיה בזמן התפילה ודברים אחרים, שדברים שלא יהיו, כל הצלמים האלה, כל הדברים הזרים האלה, כל העבודה הזרה הזאת למעשה, מדרגותיה למיניהם, צריך להסיר את זה מהיכלנו, מליבנו. מתוך שנתקן את חמשת הדברים האלה, אנחנו נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה, ויבנה בית המקדש השלישי, במהרה בימינו ממש, איך אומרים החסידים, ממש, בימינו ממש, אמן. יישר כוח.